ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון ואני עוזר לבעלי כלבים להתגבר על בעיות התנהגות מורכבות עם הכלבים שלהם בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל ולאלף כלבים כיום בראייה הוליסטית ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. אני מעביר תהליכי ליווי אישיים, סדנאות וקורסים דיגיטליים לבעלי כלבים וגם למאלפים שמחפשים להתפתח ולצמוח. בכל יום שישי יעלה פרק חדש בנושא מרתק, דרכו אלמד אתכם להבין כלבים ברמה עמוקה יותר, מה שיסייע לכם לשפר את הקשר איתם ולחיות בצורה הכי טובה ביחד. אם אתם נהנים מהתוכן, אשמח שתשתפו אנשים אחרים שמגדלים כלבים וגם הם יוכלו ליהנות מהפודקאסט. תודה שאתם מקדישים לי מזמנכם, המשך פתיח קצר ומתחילים. אהלן, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק 148 בפודקאסט. בפרק הפעם אני רוצה לעזור לכם להבין למה הכלבים שלכם נתקעים בטיולים, ואיך אתם יכולים לעזור להם להתגבר על הקושי שלהם להתקדם בטיולים, ומה הדברים שאסור לכם לעשות או לא מומלץ לכם לעשות, כי הם יכולים להחמיר לכם את הבעיה. התופעה הזו של התקעות בטיולים היא נפוצה בעיקר בערים מרכזיות, בערים גדולות, אבל לא רק, זה יכול להתחיל כבר מהיציאה מהבית, בדלת, ביציאה מהכניסה של הבניין, ביציאה מהמעלית, וזה יכול לקרות גם תוך כדי טיול וגם ממש סמוך לבניין או לבית שאתם גרים בו. זה יכול לתפוס אתכם כמעט בכל מקום. והסיבות להתקעויות הן מגוונות והן נובעות ממקורות אחרים ושורש הבעיה הוא אחר. ואם נזהה בצורה מספיק מדויקת, למה קשה לכלב להתקדם בטיולים? אנחנו נוכל להציע פתרון יותר טוב ונוכל לעזור לו. אז כפי שאתם תשמעו לאורך הפרק, אני אסביר לכם על מגוון של בעיות או סיבות יותר נכון, למה כלבים נתקעים ואיך להתמודד עם כל סיבה בנפרד. בנוסף אני גם אסביר בקצרה על הפעולות או התגובות או דברים שאתם יכולים לעשות שיחמירו את ההתעקויות כדי שתדעו לא לעשות אותם בצורה הכי פשוטה. ולפני שאנחנו צוללים לפרק, יש לי שתי הודעות ממש משמחות, אחת מהן לדעתי מאוד תשמח אתכם, וזה הולך ככה. ההודעה הראשונה היא שאני בקרוב משיק קורס חדש לטיפול בריאקטיביות. ריאקטיביות זה המילה היפה או המקצועית לכלבים שמתפרצים בטיולים על מכוניות, כלבים אחרים, אנשים, ילדים, קורקינטים, אופניים, רעשים מסוימים. אפילו כבר רצה לי לטפל בכלבה שהתפרצה על מנופים, יש כל מיני. אני משיק קורס אונליין עם הדרכה בלייב, עם סרטוני הדגמה, ואם אתם לא עוקבים אחריי בסטורי, באינסטגרם, אני מאוד ממליץ לכם, כי אני מתחיל להעלות לשם סרטונים ודוגמאות מתוך הקורס, ומה שבעצם הולך להיות בקורס, כדי שככה תקבלו טעימה ותבינו על מה מדובר. אז זה קורס שממש בקרוב אני אפרסם אותו, ותהיה הנחה ומתנה משמעותית, אך ורק למאזיני הפודקאסט. זאת אומרת שרק מי שמאזין לפרקים, ולפרקים הבאים הכוונה, ידע מה ההנחה, ידע מה הקישור כדי לקבל את ההנחה, או תדע, ותוכלו לקבל את זה ולהצטרף לקורס. אז אם אתם גרים רחוק, אם אתם גרים בחול, למי שמקשיב פה מהארץ, אני, רק בשביל לסבר לכם את האוזן, יש המון מאזינים מחול, המון, ואני מאוד רוצה לעזור גם להם. וגם למי שגר פה בארץ ורוצה לקבל את העזרה שלי, אבל לא יכולים מאיזושהי סיבה, או כי הם פשוט גרים רחוק, אז הקורס הזה נועד בשבילכם. זה לא יהיה קורס מבוא, או עם כמה טיפים, כמו המדריך מפרוע לרגוע החינמי שיש לי. זה הולך להיות קורס מאוד מעמיק, שיכול אפילו להחליף את הטיפול הפרונטלי של מאלף או מאלפת שיגיעו אליכם הביתה. אז הפרסום יהיה בפרק שעולה שבוע הבא, אז תהיו בהזנה כדי לקבל את המתנה ואת ההנחה שמגיעה לכם בתור המאזינים של הפודקאסט. את ההודעה השנייה אני אתן לכם ממש בהמשך הפרק, ואני ממליץ לכם מאוד להישאר להאזין לה ולהודעה הזאת, כי היא מאוד תשמח אתכם, אבל אני לא רוצה להעמיס עליכם בהודעות על ההתחלה, אז יאללה. בואו נתחיל לדבר על למה כלבים נתקעים בטיולים ואיך לטפל בזה. אז קודם כל אני רוצה לשים בצד את הסיבות הידועות והמוכרות, הצפויות, אלה שבדרך כלל לא תצטרכו מאלף כדי להבין אותן, אבל אני רק רוצה לשים אותן בצד כדי שנהיה מסונכרנים ונוכל אחר כך לדבר על הסיבות היותר, הפחות מוכרות יותר נכון. אז קודם כל, כלבים נתקעים כי הם רוצים ללכת למקום שהם אוהבים, ואתם לא רוצים ללכת לאותו מקום. זה יכול להיות גינת כלבים שהם אוהבים, זה יכול להיות פארק אם יש לכם ליד הבית, איזושהי גינה מסוימת, זה יכול להיות בניין של חבר או חברה שלהם, שהם פשוט אוהבים את החבר חברה ורוצים ללכת לשם. לרוב זה יהיה מקום עם זיכרון חיובי, שהכלבים פשוט מאוד אוהבים ללכת לשם. ואז אתם יוצאים איתם לטיול, והם רוצים ללכת למקום שהם אוהבים, ואתם תכננתם מסלול אחר לחלוטין, אז הם נתקעים, ומתחילים לנהל איתכם מה שנקרא מסע ומתן. מה הכוונה? הם נעצרים, ואולי אפילו מושכים לכיוון שהם רוצים ללכת, ואתם מזהים שזה למקום האהוב עליהם, ואולי הם מתיישבים באיזשהו שלב, ומסתכלים לכיוון המקום שהם אוהבים, מסתכלים עליכם, כאילו הם רומזים לכם, בואו נלך לשם, על איפה שאני מסתכל. ואתם מנסים לכוון אותם למקום אחר לגמרי. אז אם אתם מושכים את הכלב או מפתים אותו, ואולי הוא בא קצת ובא לקחת את האוכל ונעצר עוד פעם ומנסה למשוך למקום, לכיוון שהוא רוצה, זה מה שאני מתכוון, מסע ומתן. אתם מנסים למשוך למקום אחד, הכלב מנסה למשוך למקום אחר, ואז תלוי למי יש כוח רצון יותר גבוה. בהנחה, ואתם לא פשוט גוררים את הכלב אחריכם ומכריחים אותו ללכת איתכם. אני לא אומר שאין מצבים שאנחנו נאלצים לעשות את זה. יש כל מיני מצבים שאנחנו נאלצים למשוך את הכלב בניגוד לרצונו, בטח אם הוא הולך להכניס את עצמו לסיטואציה בעייתית, כמו התפרצות על בן אדם או כלב, או תוקפנות מסוימת, או הוא נתקע בכביש ויש תנועה די עמוסה, או כל מיני סיבות כאלה. גם אתם אבל למשל מאחרים לעבודה או מאוד ממהרים, אז כן, מה לעשות? רובנו נמשוך את הכלב, אנחנו לא נעצור איתו כל שנייה ונברר מה הוא רוצה. אבל בוא נגיד וזה לא הסיטואציה, אלא אתם באמת רוצים לברר מה מפריע לכלב שלכם. אז בוא נגיד שהבנתם שהוא רוצה ללכת למקום שאהוב עליו. אם אתם עומדים שם הרבה זמן ומנהלים איתו מסע ומתן על לאן הולכים, או למי יש כוח רצון יותר חזק, אז זה מה שיקרה בכל פעם שאתם מגיעים לאיזושהי נקודה כזו שהיא פיצול, שממנה אפשר ללכת לאן שהכלב אוהב, או למסלול שאתם בחרתם. אני מאוד אוהב להגדיר לכלבים תוך כדי ההליכה, שאנחנו לא הולכים למקום שהם אוהבים בפעם הזאת, אנחנו הולכים למקום אחר. ובדרך כלל אם הכלב נתקע בנקודה הרגילה שלו, אני אנסה עוד לפני הנקודה הזאת, כבר להתחיל לדבר איתו ולכוון אותו להמשיך ללכת, ואני אגביר קצב חיזוקים, בטח אם הכלב שלי עדיין לא מעולף מספיק, וכשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת של שבה הוא נתקע, אני לא מנהל מסע ומתן, אני סביר להניח פשוט אמשיך ללכת, ותוך כדי חיזוקים עם הכלב. עכשיו, אם הכלב ניהל איתכם מסע ומתן כבר הרבה מאוד פעמים, והוא הצליח לשכנע אתכם ללכת למקום שהוא אוהב, ההתנגדות שלו תהיה מאוד 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 חזקה. אז זה או שאתם מושכים אותו משם כי אין לכם זמן, או אתם חסרי סבלנות, או כי אתם יכולים פשוט להתעקע שם הרבה מאוד זמן אם אתם לא תעשו את זה, ואם הוא לא בא אחריכם עם אוכל, שיש לי עם זה קצת בעיה, אז כנראה שלא תהיה לכם ברירה. אבל הרבה פעמים, ברגע שאני עוצר יחד עם הכלב, ואני מכוון את הגוף שלי לכיוון הליכה שהוא אחר מהמקום שהוא מכוון אליו, ואני נשאר איתו כמה דקות, וכשהוא מנסה למשוך אותי או ללכת לכיוון שהוא רוצה, אני פשוט עומד עוגן במקום, ואני לא נותן לו, אני לא הולך אחריו, אני לא נותן לו למשוך אותי, ואני מכוון אותו עוד פעם לכיוון שאני רוצה ללכת אליו. סביר להניח שאחרי כמה דקות הוא מוותר, ואנחנו הולכים לאן שאני מכוון. וזה בדרך כלל מה שקורה. עכשיו, אם הכלב נתקע, ואתם מנהלים מסע ומתן, או אתם רוצים ללכת למסלול מסוים, אסור לכם בשום פנים ואופן ללכת אחריו, כי אז אתם נותנים לו חיזוק על ההתעקות, על הניהול מסע ומתן, על ההתעקשות שלו, ואם הוא מתעקש במשך כמה דקות, ואז אתם שכמה מבטרים והולכים אחריו, לימדתם אותו ששווה להתעקש במשך פרק זמן די ממושך, בסוף אתם תישברו, ואז אין סיכוי שהוא יוותר גם אם תעמדו לידו. אז הפתרון הרבה פעמים, אם אתם מתקשים להתמודד עם הסיטואציה הזאת, היא לבחור מסלול אחר שלא כולל את הנקודה הזאת של ההתפצלות. אלא פשוט לבחור מסלול אחר שיהיה ברור לכלב שבמסלול הזה לא הולכים למקום שהוא אוהב. עכשיו, אם זה מקום שהוא ליד הבית שלכם, לפעמים זה יכול להיות בניין של חבר או חברה שלו, או אפילו אח או אחות שלכם, זה גם יכול לקרות. אז נורא חשוב, תוך כדי ההליכה, לפקס את הכלב עליכם, קצב חיזוקים גבוה, ולשכנע אותו ולדרבן אותו פשוט להמשיך וללכת. אבל מניסיוני זה לא מה שקורה, ברוב המקרים זה איזשהו מקום אהוב, שהכלב למד שאם הוא מתעקש מספיק זמן ומספיק חזק, אתם תלכו איתו ותוותרו על המסלול שלכם ותלכו אחריו. לכן אני מאוד אוהב ללמד גורים כבר בשלב ראשוני, שהמסלול טיול נקבע על ידי ואני פחות הולך אחריהם. אני כן עוצר איתם, אני כן נותן להם לרחך, אבל את הכיוון הכללי, כל עוד זה לא כיוון שנורא מפחיד את הגור, אני בוחר, וככה אני מלמד אותם בשלב מאוד מוקדם שהטיול תלוי בי ופחות בהם. להם כן יש איזושהי שליטה על הטיול מבחינת אולי קצב, כמות הצירות, לפגוש חבר, לא לפגוש חבר, גם פה אני מלמד אותם איך לעשות את זה בצורה מסוימת, אבל את המסלול אני זה שבוחר. עכשיו, עם כלבים שרוצים ללכת למקום שהם מאוד אוהבים, מה שאני שמתי לב זה שהאלטרנטיבה שאנחנו מציעים להם למסלול טיול אחר היא פחות אטרקטיבית. אולי יש פחות חיזוקים, אולי זה מקום יותר משעמם להם, מקום יותר מלחיץ עבורם, ופשוט לא מעניין אותם ללכת לאן שאתם רוצים. אז תנסו להפוך להיות ליותר מעניינים, בין אם זה לקחת משחק שהם אוהבים, בין אם זה לקחת חטיפים שהם מאוד אוהבים, ולעבור איתם את הנקודה הספציפית הבעייתית עם חטיפים שהם מאוד אוהבים, כדי להראות להם, תראו, אם תבואו איתנו, זה מאוד ישתלם לכם. ואז בשאר הטיול אפשר אולי להשתמש בחטיפים לא הכי שווים, אלא הרגילים שהכלב לוקח גם כך, אבל בנקודה הספציפית ההיא, חטיפים שהכלב מאוד אוהב. תנסו, תזכרו את הקונספט הזה יותר נכון. תהיו יותר מעניינים מהסביבה. זאת הבעיה השורשית של הרבה מכם, זה שהסביבה יותר מעניינת מכם, בין אם זה הרצפה שמלאה באוכל חתולים וזבל וכאלה, בין אם זה כלבים אחרים שהכלב אוהב ללכת להגיד להם שלום, או ריחות מסוימים שהכלב מאוד רוצה ללכת ולהריח אותם, וכל מיני. אני יודע שזה קשה, זה נורא קל להגיד, במיוחד אם יש לכם כלבים שלא כל כך מונעים מאוכל, ויותר חרדתיים ויותר קשה להם להתקדם. תכף נדבר על זה, אבל אם הכלב שלכם כן אוהב אוכל, כן אוהב משחק, אתם חייבים לייצר לו יותר עניין, אחרת המקום האהוב עליו יהיה הרבה יותר מעניין מכם, והוא תמיד ירצה ללכת לשם. הסיבה השנייה מאוד ברורה והצפויה שכלבים נתקעים, זה כי הם מעריכים משהו שמאוד מעניין אותם. עשיתי פרק שלם על חוש הריח של כלבים, והכנסתי שם גם על חוש השמיעה, ובפרק הזה אני מדבר על עד כמה האף הוא מה שמנחה את רוב הכלבים שלנו, לאן ללכת, ממה להיזהר, ואיך להתנהל באופן כללי בחיים האלה. וגם פה התפקיד שלכם הוא להיות יותר מעניינים. בנוסף, אתם יכולים לעבוד עם הכלבים ולאמן אותם על התעלמות ועזיבה של אוכל וכל מיני דברים אחרים שהם מוצאים ומרימים בדרך כלל, אם זה עטיפות של אוכל או קופסאות או כוסות חד פעמים, קקי של חתולים, כל דבר. אפשר לאמן אותם לעזוב את זה מראש ולהוציא מהפה כמעט את רוב הדברים. ושוב, להיות יותר אטרקטיבי מהסביבה, כמו שאמרתי. אז כלבים בדרך כלל ילכו אחרי ריח של אוכל חתולים, ריח של זבל שמאוד מגרה אותם, וככל שזה יותר מסריח, יותר טוב. לזכור, הכלב התפתח במזבלות של בני האדם. גני שעשועים, שיש שם מלא חטיפים מפוזרים על הרצפה, מתחת לספסלים. פפו ורוני, אחד הדברים שהם הכי אהבו לעשות, זה ללכת בערב לגן מסוים, ליד הבית שלי ברמת גן, והייתי משחרר אותם שם בתוך אזור סגור, זה היה גן שעשועים כזה, ומבחינתם הם פשוט היו הולכים מספסל לספסל ומנקים את הספסלים שם, היה שם אפרופו, ביסלי, במבה, כאלה. אז אפשרתי להם מדי פעם פשוט לעשות את זה, כי זה לא הזיק להם למערכת העיכול, יש להם מערכת עיכול די חזקה, הייתה לרוני יותר נכון, וזה לא הייתה איזושהי בעיה. אז אפשרתי להם, לא כזה הפריע לי. ריחות של כלבים אחרים גם מאוד יכולים למשוך את הכלבים שלנו, בטח אם זה להריח פיפי או קאקי של כלב אחר, ואם הכלב מושך אתכם לתוך ערימת חול ובהתלהבות, סביר להניח שזה קאקי של חתולים ואתם צריכים להוציא אותו משם די מהר. אז ריח יכול להיות מנחה או גורם משיכה מאוד חזק עבור כלבים, וגם יכול להיות גורם מאוד מרתיע ומאוד דוחה. אנחנו תכף נדבר על זה גם. אבל פה אני רוצה יותר לדבר על הריח שמושך את הכלבים. ואחד האימונים הכי משמעותיים שאתם יכולים לעשות, וזה גם אימון שעושים עם כלבי משטרה, כלבי צבא. כל כלב שאמור לתפקד בשטח עירוני ולהתעלם מגירויים, הוא ללמד את הכלב להתעלם מריח שהוא מריח. לא לחפש תמיד לתרגל עם הכלב כשהוא מצא משהו, שזה כבר בפה שלו, או שהוא רואה את זה בעיניים שלו. מספיק שאתם מזהים לפי הריחוח של הכלב שהוא מצא משהו, ועכשיו הוא הולך לחפש אותו, זה הרגע שאתם רוצים ללמד את הכלב להתנתק. ויש תרגילים ספציפיים שאפשר לעשות על התנתקות מריח, וזה הרבה יותר אפקטיבי, כי ברוב המקרים לא יהיה לכם מושג מה הכלב מריח, ולאן הוא חותר, ומה הדבר שהוא מצא. כל כך הרבה פעמים אני חשבתי שהכלב סתם הוביל אותי לאיזה מקום מעניין, ופתאום הוא מצא שם איזה עצם, או הוא מצא איזה עטיפה ככה שמנונית של איזה סנדוויץ' או משהו כזה, ולא היה לי שום דרך לדעת שזה מה שהוא מחפש. כי גם כלבים לומדים, אגב, זה הכי מגניב, הם לומדים שאנחנו מזהים את הסוגי ריחוח שלהם באיזשהו שלב, במיוחד אם אנחנו מאמנים את הכלב. אז הם לומדים שאנחנו מזהים סוגי ריחוח, ואז הם מתאים אותנו. אני בטוח שאתם נתקלתם בזה, שהכלב שלכם הולך, 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 והוא לא עושה איזשהו סימן מיוחד שהוא מצא משהו טעים או משהו ריחני, ואז פתאום, מה שכאן נותן לכם הקיצה, הוא פתאום מסתער על איזה משהו ככה מתחת לאוטו או בתוך השיח, תופס את זה ואולי בולע את זה נורא מהר, כי הוא למד שאם אתם תראו אותו מתחיל לרחר, אתם תעצרו אותו מראש. אז הוא למד להסתיר את הכוונה שלו למצוא אוכל. לכן, התרגול הזה של התעלמות מאוכל ולהיות יותר אטרקטיביים, ואם יש לכם כלב שהוא מאוד אוהב לאכול אוכל בחוץ מהרצפה, אתם כנראה תצטרכו במשך תקופה מאוד ארוכה לעבוד איתו עם חטיפים, ולדאוג להיות יותר אטרקטיביים ממנו. גם אם זה כלב שמפחד, גם אם זה כלב שלא רוצה ללכת למקומות מסוימים, מתוך פחד או מטראומה או מדברים שליליים, עדיין תצטרכו להיות יותר אטרקטיביים ויותר מעניינים מהסביבה. ועכשיו אני רוצה לעבור להודעה השנייה, לפני שאנחנו קופצים לסיבות הפחות מוכרות והיותר משמעותיות שקשורות לפחד, שקשורות לטראומה וכאלה. ההודעה השנייה, בקרוב הפודקאסט חוגג 3 שנים, ממש ככה, 3 שנים, ואין דרך יותר טובה לחגוג את האירוע הזה מאשר להיפגש ולעשות מפגש קהילה, אבל לא סתם מפגש שבו אנחנו נפגשים ומדברים ואומרים שלום לכולם, לא. אני רוצה שזה יהיה משהו מיוחד. ולכן אנחנו עדיין לא מפרסמים את זה, כי אנחנו עדיין מחפשים את המרצים ואת המדריכים המתאימים לאירוע עצמו, אנחנו מחפשים מקום, וכמובן את השותפים שלנו לאירוע שיבואו לעשות לכם שמח עם דוכנים ודברים מגניבים. אז שוב, תהיו בהזנה, כי כמובן שלכל מאזיני הפודקאסט יהיה מחיר מיוחד על ההתחלה, ברגע שהכרטיסים יצאו, ואני כמובן אשמח לפגוש אתכם. אני מבטיח לכם אירוע נדיר, אירוע כיפי, מגניב, שיהיה לכם ממש כיף לבוא אליו. אז תשימו לב מתי ההודעה יוצאת כדי שתוכלו להירשם ולהגיע. אנחנו מאוד נשמח לפגוש אתכם. יופי, אז בואו נמשיך ונדבר על עוד סיבות למה כלבים נתקעים. קודם כל חשוב להבין שדומיננטיות, שליטה עלינו, מרדנות, פינוק, ושאר סיבות שקשורות לתיאוריית הדומיננטיות או תיאוריית האלפא או דברים כאלה, אלה לא סיבות למה כלבים נתקעים. לא נתקלתי בכלב אחד שנתקע כי הוא אומר, אני הבוס, אני שולט, אנחנו הולכים לאן שאני אומר, סתם כי בא לי, כי אני רוצה לשלוט. לא, זה תמיד יהיה למקום מסוים. זה תמיד יהיה למשהו מסוים, או להימנע ממקום מסוים. או שהכלב רוצה משהו שכיף לו, או שהכלב רוצה להימנע ממשהו שמפחיד אותו. זה אף פעם לא בא ממקום של שליטה, כמו אצל בני אדם. בני אדם יכולים לרצות לשלוט במשהו סתם כי הם רוצים. עזבו שכן, אפשר למצוא כל מיני סיבות בתת מודע למה הבן אדם רוצה לשלוט, אבל זה לא אותו דבר אצל כלבים. אין להם איזה מניע נסתר, אין להם איזה אג'נדה. אני מכסה את הנושא הזה המון בפודקאסט, אז רק חשוב לי לשים אותו כאן באופן מאוד ברור, שברגע שכלב נתקע, זה או שהוא מפחד ממשהו, או שהוא רוצה להגיע למשהו שיותר מעניין אותו ממה שאתם מציעים לו. אז עכשיו אנחנו נדבר על הדברים שיותר קשורים לפחד. אז בדרך כלל, אצל רוב הכלבים שנתקעים בטיולים, יש איזשהו גורם מפחיד שנקלט בחושים שלהם. ואם הקשבתם לפרק על חוש הריח וחוש השמיעה של כלבים, אז אתם יודעים שאנחנו כבני אדם לא חווים את העולם כמו כלבים. כלבים חווים את העולם אחרת לחלוטין מאיתנו. בני אדם חווים את העולם בעיקר דרך העיניים, וכלבים חווים את העולם בעיקר דרך האף, וצמוד אחריו השמיעה, ורק אז העיניים. זאת אומרת שאנחנו מסתובבים בעולם ומנסים להבין אותו לפי מה שאנחנו רואים, וכלבים מסתובבים בעולם ומפענחים אותו לפי מה שהם מריחים ושומעים. גם אנחנו שומעים, אבל זה מאוד מקרוב, אנחנו לא שומעים דברים רחוקים. וכמו שהסברתי בפרק, כלב יכול להריח למרחקים של מאות מטרים ולשמוע למרחקים של עשרות מטרים בתוך העיר. זאת אומרת שאתם יכולים ללכת לכם, ואיפשהו ברחוב המקביל או ברחוב הניצב לכם, יש משהו שמפחיד את הכלב, והוא כבר או שמע אותו או הריח אותו, והוא נעצר. ואתם מרימים את הראש ומסתכלים מסביב, ואתם אומרים, על מה אתה נעצר? אני לא מבין, אני לא רואה כלום. נכון, כי הוא גם לא רואה כלום. הוא כבר מריח. יש סיפור שאני מספר המון גם ללקוחות, וחזרתי אליו כמה וכמה פעמים בפודקאסט של כלב ריאקטיבי שעבדתי אותו לפני כמה שנים, שפשוט נעצר לנו באמצע הרחוב, והתחיל קצת לרחח את הסביבה שלו, אבל הוא נעצר, הוא לא הסכים להתקדם. ואני ביקשתי מהבעלים, אמרתי, אתה יודע מה, בוא נעצור, בוא נחכה רגע. אני רוצה לראות מה הוא עושה, אני רוצה לראות מה קורה. אחרי 20 שניות או חצי דקה, חצה כלב את הרחוב, במרחק מספיק אותו, וזה כלב שהוא ריאקטיבי לכלבים. וברגע שהכלב עבר ונעלם, הכלב שעבדנו איתו פשוט התחיל ללכת. לא היינו צריכים לשכנע אותו ללכת, לא היינו צריכים לקרוא לו, לא היינו צריכים לעשות שום דבר. הוא פשוט התחיל ללכת. והסיבה שהוא נעצר הייתה כי הוא הריח, אני מניח שהוא הריח ולא שמע, את הכלב שעבר שם, הוא לא רצה לעבור לידו, הוא לא רצה להתקל בו. ואני יכול לתת לכם אין סוף דוגמאות מלולה, שהיא שומעת או מריחה משהו, לדעתי היא בעיקר שומעת ופחות פחות מריחה, רעשים יותר מפריעים לה, יותר מתורגרת מרעשים. אני יכול ממש לראות על השפת גוף שלה, מתי נתקעת לי, כי היא שומעת איזה משהו, ואחות לכם דוגמה מאתמול בבוקר. אתמול בבוקר יצאנו לטייל, סליחה, היום בבוקר, יצאנו לטייל, ארוחים באחד השבילים ליד הבית שלי, ופתאום לולה נתקעת, ונעצרת ונסתכלת דוח קדימה, ואני רוצה ללכת שמאלה. הנה מקרה קלאסי של כלבה שנתקעת לי בטיול. אני רוצה ללכת ימינה, היא לא באה איתי. אני רוצה ללכת ימינה, היא לא באה איתי. היא מסתכלת ישר, ולא מוכנה להתנתק מלהסתכל ישר. אז אחרי 2-3 שניות שראיתי שהיא לא באה, כי עכשיו היא כבר, אחרי שעבדתי איתה על זה הרבה, היא באה איתי. הבנתי שהולך להיכנס איזשהו טריגר, איזשהו איום, שהיא תופסת אותו כאיום, לתוך המרחב שלנו. זה היה לי ברור. אז נצמדתי אליה והתכוננתי, כי היא לא סתם נתקעת ככה. ואופי הכלב כמובן. ברגע שהכלב חלף אותנו, אנחנו יכולנו ללכת ולהמשיך ימינה. עכשיו, הקטע הוא, זה שהיא המשיכה להסתובב אחורה ולחפש את הכלב, עד שהתרחקנו מספיק. היא כנראה המשיכה להריח אותו, כי הרוח הייתה בכיוון שלנו. הרוח הביאה את הריח של הכלב אלינו. משהו מאוד חשוב להבין. תמיד תשימו לב לאיזה כיוון הרוח נושבת. זה מאוד קשה לשים לב בתוך העיר, אבל אם אתם תצליחו להבין לאיזה כיוון הרוח נושבת, יהיה לכם יותר קל להבין את הכלב שלכם מאיפה הריחות מגיעים אליו. עכשיו, גם רוח גם מביאה קול. מביאה גם קול וגם ריח. אז יהיה לכם יותר קל להבין. אז לא היה פשוט המשיכה להסתכל אחורה כל הזמן, ורק שהגענו לאיזה 100 מטר בערך, היא התנתקה. עכשיו, זה היה די חריג, למען האמת. בדרך כלל היא מתנתקת יותר מהר, אבל בשבוע וחצי, שבועיים האחרונים, יש לנו איזושהי רגרסיה בהתנהגות שלה, ואני מאשים את זה או מפיל את זה על שלשולים שהיו לה, בגלל חטיף שלא עבר לטוב את הבטן, ואז היא עשתה לי פשיטה על התיק אילוף, ואכלה מלא עצמות, זה החמיר לנו את השלשולים, ועכשיו היא בעצירות. אז כאילו, יש לנו פה כל מין וגם היא בלעה צעצוע של החתולים, שאני לא ידעתי שהיא בלעה אותו והיא הקיעה אותו איזה יום אחד, אחרי שהיא הקיעה אותו, כבר ההתנהגות שלה הייתה יותר רגועה, אבל עדיין אני שם לב שבחוץ יש לה איזשהו קושי. אז גם מצבים כאלה יכולים תמיד להחמיר את ההתעקויות בטיולים. אבל מה שחשוב להבין זה שהכלבים שלנו שומעים ומריחים למרחקים הרבה יותר גדולים מאיתנו, וסביר להניח שהם קלטו משהו בחושים שלהם שגרם להם להיתקע. עכשיו, מה שיפה, או במרכאות יפה, בעניין הזה, שרוב הכלבים הבוגרים שנתקעים, היו נתקעים כגורים, או היה להם קשה לצאת לטיולים, ולא עזרו להם להתגבר על הקושי הזה. אלא מה שקורה אצל הרבה גורים שמפחדים לטייל, מה שרוב האנשים עושים, הם יותר מכריחים אותם לטייל, ומושכים אותם, מתוך מחשבה שזה מה שירגיל אותם, וזה גם מה שהרבה מאלפים אומרים לעשות. וגם מגיע איזשהו שלב, סביב 4-5 חודשים, שהרבה גורים צוברים קצת יותר ביטחון, והם כן מוכנים לטייל. והם, כי יש להם, הם יותר סקרניים, והם קצת למדו איך הסביבה עובדת, והם מרגישים קצת יותר בטוחים. אבל זה לא אומר שהם התגברו על הפחד. איך אני יודע את זה? כי מגיע גיל ההתבגרות, סביב גיל 7, 8, 9, 10 חודשים, והפחדים האלה חוזרים. אז אם הם חוזרים, הם בוודאות לא טופלו, ויכול להיות שהם טופלו, אבל לא במידה מספקת, ואז הם יחזרו, ויכול להיות שהם טופלו במידה מסופקת, והם יחזרו, אבל בדרך כלל יחזרו במידה יותר נמוכה. לא כמו כלב שהבעיה הזו לא טופלה כמו שצריך. לכן תמיד שאני מדריך בעלי גורים, הדבר הכי הכי חשוב מבחינתי, אם אני מזהה פחד לטייל והתעקויות בטיולים, זה קודם כל לשים פוקוס ענק על האימון הרגשי של הכלב. לגרום לו להרגיש בטוח, לעזור לו לקבל ודאות ולעזור לו לסמוך עלינו שאנחנו לא נעשה דברים שמפחידים אותו ושאנחנו נקרא אותו טוב, נבין את הסיטואציה טוב ונתאים את התגובה שלנו בהתאם לקושי שלו. לא כל יום הקושי יהיה אותו הדבר. יהיו ימים יותר קשים ויהיו ימים יותר קלים. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו כשמדובר בגור, בדיוק כמו שמדובר בילד קטן או בתינוק. אנחנו לא נצפה לאותה התנהגות כל יום. אנחנו גם לא מצפים מבני אדם בוגרים לאותה התנהגות כל יום, אז בטח לא מגור שרק לומד איך העולם עובד. וכבר כגורים, אני בדרך כלל רוצה לאתר כמה שיותר טריגרים, שעליהם אני צריך לעשות את הטיפול ההתנהגותי, זאת אומרת, את האימון על שינוי רגש, יחד עם חטיפים, משחק וכל מה שאני יכול לחשוב עליו, שיכול לעזור לגור לעשות שינוי רגש. אז אם לא עשו את זה עם גור, אני אעשה את זה עם הכלב הבוגר, ואני אצא איתם לטייל, ועם הכלב, ואנחנו ממש נסתכל ונתבונן על הכלב, ונתחיל לזהות טריגרים, נתחיל לזהות דברים שמפחידים את הכלב. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אבל שום דבר לא מפחיד אותו, אני לא מבין למה הוא נתקע, אני לא מבינה כאילו מה הסיפור. ואז כשאני מגיע, ואני מסתכל על השפת גוף בצורה הרבה יותר מעמיקה, אני רואה, עובר איזה רכב עם רעש מאוד חזק, והכלב מתכווץ טיפה, הוא טיפה עוצם עיניים, אוזניים אחורה, הזנב טיפה יורד באותו רגע, והוא ממשיך הלאה. ואז יכול להיות שעובר איזה כלב שמפחיד אותו, והוא נעצר, הוא נותן קודם לכלב להתרחק, ואז הוא ממשיך. וכל הדברים הקטנים האלה הם טריגרים. עכשיו, הכלב למד להתמודד איתם, אבל זה לא אומר שהוא לגמרי התגבר עליהם. כי סביר להניח שהפסיקו לעבוד איתו עם חיזוקים בשלב מוקדם מדי, ולא עזרו לו לעבור את גיל ההתבגרות, או איפה שהפחדים מציפים את הכלב ברמה הרגשית מחדש, שם לא עשו עבודה. שם יותר התנהלו עם הכלב. ואז אנחנו רואים בשלב בוגר יותר, אם לא כבר בתקופת ההתבגרות, את ההחמרה של ההתנהגות. עכשיו, לפעמים כן, זה גם יכול לקרות בשלב יותר מאוחר, אני אדבר על זה תכף, מה הסיבות שזה יכול להופיע בגיל 3, 4, 5, 7 וכאלה. אז ברגע שאיתרתי כל מיני טריגרים שאולי היו נסתרים לאנשים שמגדלים את הכלב, אנחנו יכולים להתחיל לעבוד עליהם ולהתחיל לעשות מה שנקרא חשיפת פיצוי או דסנסטיזציה, שזה בעצם אומר הרגלה הדרגתית מחדש או שינוי רגשי מחדש לכל אותם טריגרים. אם אני יכול לתת לכם עוד דוגמה, לפני כמה שבועות פגשתי כלבה שיש לה בדיוק את אותה בעיה והיא נתקעת בטיולים, ושמתי לב שיש מקומות, שיש מה שנקרא מעבר צר. יכול להיות איזשהו עץ שמוקף או מתוחם בלבנים, ויש עוד קיר ליד, ובהרבה פעמים שעברנו מעבר צר, היא פשוט נתקעה. היא הסתכלה כזה ימינה שמאלה, כאילו הקיר סוגר עליה, כאילו המעבר סוגר עליה, ואז עברה אותו מהר. והבחורה לא שמה לב לזה אף פעם. היא לא ראתה שיש בעיה סביב מעברים צרים. אז הסבתי תשום את הלב שלה, שאמרתי, אני כבר ראיתי את זה, בשני מקרים, מתוך שלושה שעברנו. זה די הרבה, שתיים מתוך שלוש. אוקיי? כי גם אנחנו לא עוברים בהרבה מעברים צרים, שאנחנו מטיילים עם הכלב על מדרכה. זה כמעט ולא קורה. אבל בתל אביב, רמת גן, גבעתיים, כל המסעדות שיש בחוץ שולחנות, ויש כל מיני קישוטים וכל מיני כאלה, אז זה יכול לקרות. התדירות שזה יכולה להיות יותר גבוהה. זאת אומרת שצריך לשים לב לדברים כאלה. איך אני יודע? אני פשוט מסתכל על שפת גוף של הכלב. הרבה מכם יותר מדי עסוקים בלשמור את הכלב בצורת הליכה מסוימת ליד הרגל, אתם יותר מדי מאופנטים על הרגלי ועל צורת הליכה שהכלב לא ימשוך אתכם וכאלה. אם אני רוצה להבחן למה יש לי בעיה מסוימת עם הכלב, דבר ראשון אני צריך לאפשר לו להתנהג במרחב בלי ההגבלות שלי. כמובן בתנאי שהוא לא פוגע בעצמו, פוגע בי או פוגע באחרים, או בכלבים אחרים, או בחתולים או בחיות אחרות, מן הסתם. ואם כן, אז אני אגביל למינימום ההכרחי. אבל אם אני לא נותן לכלב להתנהג במרחב באופן חופשי, איך אני יכול לדעת מה מפריע לו? אם אני מנהל אותו יותר מדי, אם אני מגביל לו את התנועה יותר מדי, אני אראה הרבה פעמים סיבה אחרת למה כלב נתקע, וזה בכלל קשור לרצועה וקשור לניהול, נדבר על זה עוד מעט. אז אם אתם רוצים קודם כל להבין את הכלב שלכם יותר טוב בכל סיטואציה שאתם לא מבינים למה הוא מתנהג, שחררו את ההגבלות, שחררו את הרסן מה שנקרא, בהתאם ליכולת של הכלב ובהתאם לרמת הבטיחות שנדרשת להתנהל איתו, ותהיו בצפייה, תתבוננו. כמה שיותר, ואם אתם לא מכירים מספיק שפת גוף כלבית, בשביל לדעת איך לקרוא את הכלב, יש לי קורס שלם בנושא שנקרא להבין את הכלב שלי. כנסו למטה בתיבת הטקסט לקישור שמוביל לאתר דוגיטלי, וחפשו שם את הקורס להבין את הכלב שלי. הקורס ב-97 שקלים, זה הכל. שעתיים וחצי של קורס רק על שפת גוף כלבית. ואם אתם כבר יודעים לקרוא שפת גוף כלבית ואתם מכירים את הכלב שלכם בצורה ממש טובה, אז אני אחבר אתכם כבר לבעיה השנייה הפחות מוכרת, מה שנקרא. אז כל הם אמרנו שיש איזשהו גורם מפחיד שנקלט בחושים של הכלב, וזה גורם לו להיתקע. אז עכשיו ניקח גורם מפחיד כזה, אחד, ונוסיף לכלב עוד גורמים מפחידים. ואז אנחנו מדברים על המונח שנקרא עומס טריגרים, או צבר טריגרים, או הצטברות של טריגרים. יש לי פרק שלם גם על הנושא הזה, אז אני לא אכנס אליו בהרחבה כאן. אבל מה שזה אומר, זה שהכלב קולט בחושים שלו מספר גורמים מפחידים, וזה מציף אותו, זה גורם לו להרגיש מוצף בחרדה או בפחד, והוא לא רוצה להמשיך. אז זה יכול להיות פתאום כלב שעבר, מסעית שעברה, איזה בן אדם שיש לו חזות שמפחידה את הכלב, הוא אומר לו, לא, יש פה יותר מדי דברים מפחידים, אני לא רוצה להתקדם. וברוב המקרים, הבעיה, התופעה הזאת תקרה בסביבה שהיא עמוסת גירויים. ככל שהכלב רגיש יותר וחי בסביבה עמוסת גירויים, יהיה לו יותר קשה. וככל שהכלב רגיש יותר והוא חי בסביבה עם מעט גירויים, כמו נגיד לולה, אז זה יהיה יותר קל. אבל אפשר לראות על לולה למשל, שגם בסביבה עם מעט מאוד גירויים וטריגרים, עדיין קשה לה. אז תמיינו מה היה קורה איתה אם היא הייתה חיה בתוך עיר מרכזית. אז איך אנחנו מטפלים בפחד ובעומס טריגרים? אז קודם כל, התחלתי גם להגיד את זה מקודם, אנחנו יותר שמים פוקוס על אימון רגשי. זה אומר שאני לא מחפש ללמד את הכלב שלי התנהגויות ספציפיות בסביבה המלחיצה. אני לא מחפש לי, אני לא מתעקש על ללמד אותו ללכת ליד הרגל, או לשבת לידי בכל מיני מצבים, או אני לא מתעקש על קשר עין. אני לא מתעקש על התנהגויות ספציפיות שעליהם הוא מקבל חיזוקים. מה שאני עושה בעיקר זה מאתר את הטריגרים של הכלב, ובכל פעם שהם נקלטים בחושים של הכלב, לפחות לפי בהתאם או למיטב היכולת שלי לזהות את זה, אני פשוט מאכיל אותו או משחק איתו, תלוי מה יותר חזק עבור הכלב ומה יותר נכון. לא תמיד נכון לשחק עם הכלב, לא תמיד הסיטואציה מאפשרת או הסביבה מאפשרת, אבל אז זה כמובן יהיה בעיקר אוכל. אם יש הכלב דרייב טוב למשחק, אני אעשה שימוש במשחק, אבל זה יהיה בעיקר אוכל. אני רוצה לקשר לכלב מחדש את הטריגרים האלה, את כל מה שמפחיד אותו שאני יכול לאתר לאוכל. וגם אם אני חושב שמשהו נכנס לחושים של הכלב, אני כרגע יאכיל אותו. אני לא צריך שהוא יסתכל עליי, אני לא צריך שהוא יגיע אליי, יציע לי איזושהי התנהגות, כלום. אני פשוט או ניגש אליו דרך טכניקת איסוף רצועה שהסרטון נמצא ביוטיוב, בערוץ שלי, או אם הוא כבר נמצא קרוב אליי, אני פשוט מאכיל. ויש גם טכניקות להאכיל בצורה מסוימת ש תעזור לכלב, או מהיד, או מהרצפה, עם יד פתוחה, עם גרוף, יד בצורת קוג. כל מיני טכניקות שאפשר להכיל את הכלב, שיכולות לעזור לכם ולעזור לו, לעבור סיטואציות ולעשות את הקישור. אז זה הדבר הראשון, אני מתמקד באימון הרגשי, ובבית, איפה שהכלב מרגיש מאוד נוח, אני אתמקד בלמידה של התנהגויות שאני אצטרך אותן בהמשך ברחוב. הדבר השני שמאוד חשוב לטיפול בכלבים כאלה הוא שההתקדמות בטיולים, ההתקדמות תהיה בקצב של הכלב ולא ללחוץ אותו ולא לדרבן אותו ולא לזרז אותו. הרי ניסיתם את זה עד היום, סביר להניח, וזה לא עבד לכם, אז אין טעם להמשיך משהו שלא עובד. זיהוי טריגרים, אמרתי מקודם. עם כלבים כאלה אני אוהב לעשות עבודה שהיא מה שנקרא מתוך הבית. אם הם מראים לי פחד בתוך הבית מהטריגרים שמפחדים מהם ברחוב, אני רוצה לעבוד איתם דרך החלון, מהמרפסת, מהגג, אם הם יכולים לראות או לשמוע, או מהחצר. אני רוצה לעבוד ממקום כזה שהם מרגישים יותר בטוחים, ולעשות התניה קלאסית, לעשות תהליך של שינוי רגשי כבר מתוך הבית. ואז, בתוך הבית, ברוב המקרים, אני יכול גם לתרגל התנהגויות, כמו להגיע אליי, להגיב לצליל השכה, להישאר ליד הרגל, משחקי פוקוס וריכוז, קשר עין. כל מה שמתאים עם אותו כלב, אני יכול לתרגל מתוך הבית. הדבר הנוסף שהוא מאוד חשוב, הוא לייצר עוגנים בטיול. זה אומר שאני רוצה להביא את הכלב דרך מסלול קבוע בטיול. אני לא משנה לו מסלולים. אני מוצא את המסלול שהכלב שלי מוכן לטייל בו, ואני נצמד אליו כדי שהכלב שלי יקבל ודאות שבכל פעם שיורדים למטה, יש מסלול שהוא מכיר ושהוא יכול להתמודד איתו, ואני לא מפתיע אותו עם מסלולים שהוא לא יכול להתמודד איתם. כי לכלב חרדתי שמתקשה לצאת לטייל או נתקע הרבה בטיולים, העובדה שהוא לא יודע לאיזה טיול הוא עומד לצאת, זה מסטריס אותו, זה מפחיד אותו. והמטרה שלי לתת לכלב כזה כמה שיותר ביטחון וכמה שיותר ודאות, שאני לא הולך להכניס אותו למצבים שהם קשים לו. אז ברגע שמחרתי מסלול, וכנראה גם שעת טיול שהיא יותר מותאמת לו, אני מה שנקרא מחפש אזורי עוגן. זה אזורים שאנחנו הולכים אליהם באופן קבוע, שהכלב שלי אוהב להגיע אליהם, ושם יכול להיות שהוא ירצה לרחרח הרבה, אולי הוא יסכים לשחק שם, אולי הוא יסכים לשחק משחקי פוקוס וריכוז, אולי הוא יסכים לעשות סתם תרגילים מאוד מאוד פשוטים, אולי הוא יסכים לעשות שם כל מיני דברים שיוכלו לעזור לנו ולקדם אותנו בתהליך עצמו. ואז אני רוצה להוביל אותו מאזור עוגן אחד לשני לאורך הטיול. זה יכול להיות כניסה של בניין, חנייה של בניין, איזושהי גינה קטנה, ותכלס כל אזור או פינה שאתם רואים שהכלב שלכם מרגיש בנוח במקום הזה, ואתם יכולים לתרגל איתו ולעשות איתו שם עבודה שאתם לא יכולים לעשות תוך כדי טיול ותוך כדי תנועה. ואם אתם רוצים לעזור אקסטרה לכלב שלכם, אתם נותנים לכל אזור עוגן כזה שם. אז אם זה גינה של יד הבית, אפשר להגיד לו, כבר שיוצאים מהבית, הולכים לגינה, ואם הגעתם לגינה ועכשיו רוצים ללכת למקום אחר, נותנים את השם של המקום ומנסים להביא אותו לשם. אבל הקטע הוא, זה שאם הגעתם למקום עוגן אחד, והכלב לא רוצה להתקדם לאזור עוגן השני, אנחנו לא מכריחים אותו. אנחנו נשארים באזור העוגן הראשון, ואולי חוזרים הביתה, או שאולי עושים חזרה הביתה, ומנסים לחזור חזרה לאזור העוגן הראשון. פשוט עושים שם טיול כזה של הלוך חזור, כי זה מה שהכלב שלנו מסוגל לעשות כרגע. אז אני לא מכריח את הכלב לעבור מאזור עוגן אחד לשני, רק ברגע שהוא מראה לי שהוא באמת מסוגל. ואם הכלב שלי מאוד אוהב לקחת חטיפים, אבל הוא מסרב להתקדם בחלק מהמקומות, אבל הוא באמת לוקח חטיפים, אז אני רוצה לאורך כל הטיול ללכוד התנהגויות טובות. במיוחד ללכוד הליכה, ללכוד התקדמות. אני יכול ללכוד קשר עין, אני יכול ללכוד תגובה לצליל השכה, אני יכול ללכוד התעלמות מדברים מסוימים. וכמובן לעשות את החיזוק או לעשות את הקישור של אוכל לדברים שמפחידים אותו. עכשיו, אחת הטעויות הכי גדולות שאפשר לעשות עם כלב שאוהב אוכל ואוהב לעבוד עם אוכל ולמרות החרדה שלו לוקח אוכל, זה לפתות אותו להתקדם כשהוא נתקע. אם אתם מפתים כלב להתקדם כשהוא נתקע, אתם גם מתגמלים את ההתקעות. לכן אם כלב נתקע, אני לא ישר מוציא אוכל ומנסה לפתות אותו להתקדם. לא, אני סביר להניח ברגע שהוא נתקע אני אעצור איתו ואני אראה מה הוא עושה, מה הוא רוצה. יכול להיות שאני אצטרך לעמוד איתו שם כמה דקות, יכול להיות שאני צריך לעמוד איתו זמן קצר, יכול להיות שאני אצטרך לחכות שירד העומס על החושים שלו, יכול להיות שהוא שומע משהו, מריח משהו רחוק, או נוצר עומס איפשהו במרחק ממנו, שאני לא יכול להיות מודע אליו, אבל בעוד דקה שתיים העומס הזה ירד, ואנחנו נוכל להמשיך להתקדם. יכולות להיות המון סיבות. נורא חשוב להבין את הנקודה הזאת. אנחנו לא מבינים ולא חווים את העולם כמו כלבים. וזה מקור להמון קונפליקט איתם, ולהמון חוסר הבנה ולהמון תסכול שלנו, שאנחנו לא מבינים למה נתקעת דווקא עכשיו. למה, כאילו, מה יש פה שמפריע, וזה משגע אותנו לפעמים, שאנחנו לא מסוגלים להבין איך הכלב חושב או מה עובר עליו, ואנחנו גם לא צריכים לתת איזשהו פתרון הולם. אז מה שאני לא ארצה לעשות, מתוך החוסר אונים ומתוך התסכול שלי, אני לא ארצה לנסות להוביל את הכלב בכוח. אני אשתדל שלא, שוב, אמרתי, יש מצבים ופעמים שאין ברירה וצריך לעשות את זה בניגוד לרצונו ובניגוד לרצוננו גם, אבל מה לעשות? החיים קורים, יש דברים שצריך לעשות. אתם לא רוצים להגיב עם מקום של תסכול ועצבים וכעס על הכלב, אל תתנו לילד הקטן שבכם שמתרגז ומתעצבן ומתוסכל לעלות לפני השטח. תעצרו אותו. תרגיעו את הילד הפנימי שלכם שרוצה להתעצבן ולכעוס, ותמצאו את המבוגר האחראי שבכם. את זה שהוא יותר שקול, יותר אומני, יותר מבין. דמיינו שזה היה ילד קטן. דמיינו שזה היה ילד בן 3, ממש ככה. אנחנו לא נתנהל אחד לאחד אותו דבר, אבל התגובה הרגשית שלנו תהיה זהה. נכון? אנחנו לא נכעס על ילד בן 3 שפתאום מפחד ללכת לאנשהו. אם פתאום עובר כלב, וילד בן 3 פתאום מתחיל לפקוט, והוא לא רוצה ללכת כי הכלב מפחיד אותו, לא משנה שהכלב לא עושה לו כלום, אנחנו לא נכעס על הילד ונתעצבן, ומה, למה אתה לא מוכן ללכת? קדימה, זה כל הכלב, יאללה, בוא נלך. נכון שיש הורים שעושים את זה, אבל ברור לכולנו שזה לא הדרך הנכונה לטפל. זה לא מה שיפחית את הפחד של הילד, אם כבר זה יגביר את הפחד שלו. לא רק שהוא מפחד מהכלב, גם עכשיו הוא צריך לפחד מהתגובה של ההורה שלו. אז אנחנו רוצים למצוא את המבוגר האחראי שבנו כדי שהכלב שלנו ילמד לסמוך עלינו. אם אנחנו מגיבים ממקום של כעס ותסכול ומאבדים את הקור רוח שלנו, זה מאוד מרחיק את הכלב מאיתנו וזה מוריד את רמת האמון שלו בנו. אני ממש הייתי צריך לאמן את עצמי להגיב ברוגע ובצורה שקולה כדי שכלבים יסמכו עליי וכדי שכלבים יוכלו להתחבר אליי מאוד מהר, גם החרדתיים, גם התוקפנים וגם אלה שלא אוהבים בני אדם. אני לא מושלם, יש לי את הנפילות שלי, גם עם הכלבים שלי, יש את המקומות שבהם אני לא מצליח להכיל את הסיטואציה, אבל זה המיעוט, זה ממש המיעוט, ואני מאוד מאוד מעודד אתכם למצוא כל פעם בסיטואציות האלה את המבוגר האחראי, ולתת לו לנהל את העניינים. עכשיו, יכול להיות שהילד יצוץ פתאום, ואתם תתעצבנו ותשימו לב שאתם כזה אומרים לצלכם, נו, עוד פעם, יאללה, בוא כבר, נו, קדימה. ואתם מתעצבנים. יופי, סבבה, זה עלה לעצור, לנשום עמוק, להוציא את המבוגר האחראי, כי הכלב שלכם יתחבר יותר למבוגר האחראי, ויסמוך עליו יותר, והוא ירצה לראות את הדמות הזאת יותר, מאשר את הילד הקטן העצבני והמתרגז. וזה פשוט גם מתקשר לי לפרק האחרון שעלה עם רינת משה, שאם לא הקשבתם, אני מאוד ממליץ לכם להקשיב לו. אז על אותו משקל, אני לא ארצה להתעקש על מסלול שהכלב שלי לא רוצה ללכת בו, ואני לא אתעקש לצאת בשעות מסוימות שהכלב שלי לא מוכן לטייל בהם, כי מפחיד לו מדי. הרבה אנשים אומרים לי, כן, אבל אני חייב להוציא אותו. אני חייב להוציא אותו ב-4-5, אני חוזר מהעבודה. לא, אתם לא חייבים. אתם יכולים להוציא אותו לצרכים, לעלות הביתה, לעשות פעילות בבית, יחד עם הכלב, במקום הטיול, הרי מה שחשוב באמת זה הצרכים, ובערב תעשו את הטיול הארוך, לא בשעות הכי עמוסות של האזור שאתם גרים בו. ואז הרבה פעמים פה אנשים אומרים לי, כן, הוא גם לא מוכן אבל לרדת לעשות צרכים. נכון, כי הוא לא יודע, או יותר נכון הוא זוכר, שכשיוצאים בשעה הזאת זה לעשות טיול ארוך, והוא לא מוכן. אבל, אם אנחנו עכשיו נרגיל אותו, שכל פעם שחוזרים ב-4, 5, 6 אחר הצהריים הביתה, יוצאים רק לפיפי קקי קצר, ואומרים לכלב, פיפי קקי קצר, או זה טיול קצר, או אנחנו רק יורדים ועולים, לא משנה מה, נותנים לכלב עוד קבוע, שמנבא לו, שרק יורדים לעשות צרכים, להתרוקן ועולים הביתה. הכלב יסכים לרדת איתכם, לעשות את הצרכים, ולחזור הביתה. ברוב המקרים אתם עושים את זה נכון. בכל המקרים שעשינו את זה, הכלבים, מה שנקרא, אמרו, יאללה, רק צרכים, אין בעיה, אנחנו יורדים ועולים, ועושים הכלב פעילות בבית. והטיולים המרכזיים של הכלב זה בבוקר ובערב, וזה בעיקר עבור כלבים שרמת החרדה שלהם היא מאוד גבוהה, הם חיים בסביבה מאוד עמוסה למבנה האישיות שלהם ולאופי שלהם ולגזע אולי שלהם, להם עדיף לא לצאת בשעות האלה, כי השעות האלה רק מסטריסות אותם יותר וגורמות להם ליותר חוויה של סטרס וחרדה ולחץ מאשר הנאה. לפעמים אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לעשות התאמות לפי האזור שאנחנו חיים בו. אז אם ההתאמה היא כזאת שבאחר הצהריים אנחנו לא יוצאים לטייל אלא רק בוקר וערב, אבל אחר הצהריים פשוט נעשה פעילות בבית, זה סבבה לגמרי. לחלקכם יש כלבים שהם מאוד חרדתיים ואני לא אתעקש איתם על טיול בשעות שהם פשוט בכל תוקף מסרבים לצאת אליהם. כי זה אומר שאני לוקח את הכלב שלי לפעילות שהיא מאוד לא מענה עבורו, מאוד מלחיצה, והוא מקשר את זה אליי. למה שאני אעשה את זה? אני לא רואה שום סיבה לעשות את זה. אז עד עכשיו אנחנו דיברנו בעיקר על פחד שגורם לכלב להיתקע בטיולים, על עומס טריגרים, ועל בעצם מה הדברים שהכי עוזרים לכלבים כאלה להתגבר על הפחד הזה או על הקושי. ואני רוצה לדבר על עוד שלוש סיבות, ממש בזריזות, ומה אנחנו יכולים לעשות איתם שגורמים לכלבים להיתקע. אז סיבה אחת שהרבה הרבה הרבה לא לוקחים בחשבון, אבל אני רואה אותה די הרבה, במיוחד אצל כלבים צעירים, לא כלבים מבוגרים או בוגרים, זה שלא נעשתה הרגלה טובה לאביזרי הולכה, במיוחד לרצועה קצרה ובמיוחד לרתמה. זאת אומרת שגור יצא לטייל עם רצועה קצרה ושמו עליו רתמה בלי הרבה הרגלה, ואם יש לגור הזה כבר איזשהו קושי עם מגע פיזי על הגוף שלו, הרתמה מאוד תפריע לו ומאוד תציק לו, ולפעמים אפילו תכווץ אותו לרמה שהוא אולי לא ירצה לטייל איתה. והרבה אנשים אומרים, מה, אז אני אשים לו קולר? כן, בהתחלה אני שם קולר ועושה הרגלה לרתמה בבית באופן הדרגתי, עד שהכלב מורגל לרתמה. כי אם הרתמה עושה לי בעיות בחוץ, אני לא יוצא עם רתמה, נקודה. אם הרצועה הקצרה עושה לי בעיות בחוץ, אני יוצא עם הגור עם רצועה ארוכה, עם רצועה של 4 מטר. אז אם אני מזהה שיש הרגלה לא טובה לאביזר, אני קודם כל מחליף אותו, כי יכול להיות שהאביזר הזה כבר שרוף, יש לו ריח מסוים, מראה מאוד ספציפי, הכלב כבר מקשר אותו לחוויה שלילית, אני כנראה אחליף את האביזר. במיוחד אם זה אביזר מאוד בולט, כמו רתמה. ורצועה, אם זה קולר, פחות. אז אנחנו קודם כל נתחיל לתרגל עם הכלב בבית עם האביזר החדש. אנחנו נתחיל לעשות הרגלה. אנחנו נעשה התניה חיובית, אם זה לרתמה או לרצועה, דרך משחקים, דרך משחקי פוקוס וריכוז, דרך תרגולי רגיעה. אנחנו נלמד את הכלב שאנחנו באים ונשמים עליו את האביזר החדש באופן הדרגתי, תוך כדי שיתוף פעולה שיחד איתו. ממש נעשה את זה בצורה מאוד הדרגתית, ואנחנו ניתן על זה מה שנקרא פוש מאוד רציני בכמה ימים ברציפות. כי אחרת אנחנו לא נצליח להתקדם. אנחנו חייבים לתת על זה פוש בהתחלה, גם כמובן לשמור על הקצב והיכולת של הכלב. זה לא אומר שכל היום אנחנו מתרגלים איתו את ההרגלה לרתמה, אבל אני, או לקולה או לרצועה, אבל אני כן אעבוד על זה לפחות פעמיים שלוש ביום, לפי מה שהכלב מראה לי שהוא מסוגל, כדי שאני אוכל להתחיל לצאת איתו לטייל עם האביזרים החדשים. ובדרך כלל כלב שאני רואה שיש לו בעיה, או הרגלה לא טובה לרצועה קצרה, אנחנו פשוט מעבירים את הכלב לרצועה ארוכה. אנחנו מתחילים עם הרצועה של 4 מטר, רצועה תילוף פשוטה, לא נמתחת. אנחנו נתחיל לטייל עם הכלב עם רצועה ארוכה. אתמול למשל הייתי בעצם משפחה עם כלב קטן, גור, שעם רצועה קצרה לא מוכן לטייל. כמעט ולא מוכן, הוא מוכן לטייל רק עם אחד הילדים, ועם שאר המשפחה, עם רובם כן, אבל הוא לא כך רוצה להתרחק מהבית. הוא ממש רוצה להישאר באזור של הבית. אלא אם כן הולכים איתו שני אנשים ומעלה. ודבר ראשון שעשינו בטיול זה להעביר אותו לרצועה ארוכה. כי אם אני עם רצועה קצרה ואני מנסה להתקדם, הכלב שלי, החוויה הראשונית שלו זה רצועה מתוחה, וברגע שרצועה נמתחת לכיוון מסוים, האוטומט של הכלב זה להתנגד לכיוון ההפוך. ואת זה הכלב שלי כבר למד כשהוא היה גור. לא עכשיו, הבעיה התחילה כשהוא היה גור. זה נורא חשוב לזכור כל הזמן. זאת אומרת שהחוויה הזו של ההתעקות בטיולים, או החוסר רצון להתקדם בטיולים, הופיע כבר בשלב מאוד מוקדם, כשהכלב היה גור. אז עכשיו אני חייב לשנות לו את כל החוויה, ולתת לו חוויה אחרת לחלוטין מהטיול. ואם אני רואה שהרצועה קצרה היא הבעיה, אז אנחנו נעבור לרצועה ארוכה. ובדרך כלל, זה מאוד מפחית את הלחץ של הכלב, ואת ההתנגדות שלו לצאת לטייל, וזה עוזר זה עוזר לו פשוט להתקדם בתהליך. עכשיו, מה ההבדל המאוד גדול עם רצועה קצרה וארוכה? זה שאם אני מתרחק מהכלב עם רצועה ארוכה, היא לא נמתחת. הכלב רואה אותי מתרחק ממנו 3-4 מטר, והוא יכול לנוע, הוא מרגיש חופש תנועה. ברגע שנתתי לכלב חרדתי חופש תנועה יותר רחב, אוטומטית אני נותן לו יותר ביטחון. אוטומטית אני עוזר לו להרגיש יותר בנוח. אוטומטית הוא ירצה קצת יותר להתקדם. עכשיו, אם הוא עוד לא מוכן לצאת איתי לטייל, אין בעיה. בוא נראה לאן הוא מוכן לצאת. ללובי, לרחבה של הבניין, רק לרחוב שקרוב לבניין. אין בעיה. נצא לשמה, אני אחזיק את הרצועה בקצה, בצורה מאובטחת ובטוחה, בהתאם לסביבה שהכלב חי בה, ואני אתן לו להסתובב במרחב. אני רוצה קודם כל שהוא ירגיש שהוא יכול פשוט להסתובב. זה אחד הדברים הכי חשובים. ואז כשהוא מסתובב לבד, ואני לא צריך לדרבן אותו ולשכנע אותו, שמה מגיעים החיזוקים. על זה שהכלב הולך לבד, ולא כי אני קורא לו, מדרבן אותו, מאלץ אותו, כופה עליו, מכריח אותו, לא. או מפתח, לא. הכלב מתקדם. ואז אני יכול לתגמל אותו על ההתקדמות שלו לבד. לכן נורא חשוב לזהות הרבה פעמים אם הבעיה היא בגלל האביזר הולכה של הכלב, או בגלל הסיבות שתיארתי מקודם. סיבה נוספת, למה הכלב התעקע בשלב יותר מבוגר בחיים שלו, זה כי כשהוא היה גור, כפו עליו לטייל. הוא הראה שהוא לא רוצה, הוא הראה שהוא מפחד. ואולי לקחתם מאלף שדוגל בשיטה המסורתית, או שפשוט החלטתם על דעת עצמכם, שנמשוך אותו, והוא יתרגל עם הזמן. זה מה שהרבה מאלפים אומרים, וזה מה שהרבה אנשים חושבים. נמשוך אותו, והוא יתרגל עם הזמן. אנשים מניחים שחשיפה היא זה שהגור צריך לפגוש דברים, צריך לראות דברים, צריך לשמוע דברים. לא, זה לא חשיפה. כי חשיפה יכולה להיות בהדרגתיות, בהתאם ליכולת הרגשית של הכלב להכיל סיטואציה ומצבים, או בהצפה, שזה בהתעלמות מוחלטת, למצב הרגשי של הכלב ולמה הוא מסוגל ולא מסוגל. ואם כפיתם על הכלב כשהוא היה גור, או כשהוא אפילו הגיע אליכם ככלב בוגר, אולי אימצתם אותו, כשהוא היה כלב בוגר יחסית, אז אם כפיתם עליו ללכת ולהתקדם, סביר להניח שהכנסתם אותו להצפה, שאנחנו נשתמש בטכניקת הצפה, כנראה שהוא נכנס למה שדיברתי מקודם, עומס טריגרים. זה הגביר את הסטרס שלו, זה גרם לו להיות יותר לחוץ, ואז אם הוא יותר לחוץ בטיול וחווה יותר סטרס בטיול, כל דבר שמפחיד אותו, עכשיו יפחיד אותו יותר, כי הוא כבר בתחושה מלכתחילה של סטרס ולחץ. ויכול להיות שהסטרס יתחיל עוד מהבית, שהוא יראה אתכם מרזיקים את הרצועה ורוצים להוציא אותו לטייל. אז אם זה מה שעברתם עם הכלב שלכם, עוד שהוא היה גור, זאת אומרת, כפיתם עליו לטייל, מאוד יכול להיות שבגיל ההתבגרות זה יצוץ מחדש, או שחשבתם שהנה, הכלב שלי כבר יכול ללכת לבד. יכול להיות שגם השתמשתם באביזרי ענישה מסוימים, זה חנק, חשמל, דוקרנים. ואם כן, והחלטתם להוריד את האביזרים האלה, כי הכלב כבר מעולף, פתאום אתם חווים רגרסיה. אבל מנקודת מבט התנהגותית, הרגרסיה היא מאוד ברורה. האביזר הכפייתי הוא שר, והשורש הבעיה לא טופל, אז ההתנהגות חוזרת. זה נקרא החלמה ספונטנית של התנהגות שקיבו אותה באמצעות גורם לחץ אחר, שבמקרה הזה זה היה פשוט לגרור את הגור. עכשיו, כל עוד הוא גור, או הוא חלש יותר, או קטן יותר, הוא לא יכול להתנגד. הוא יהיה חייב להתקדם. אז זה לא אומר שהוא רוצה. לכן המדד שלי לדעת שגור או כלב מתגברים על הפחד שלהם ומתמודדים איתו, זה שהם מוכנים להתקדם מיוזמתם ומתוך בחירה שלהם, ואני לא צריך לדרבן אותם כל שנייה להתקדם. אז אני יודע שאני בכיוון הנכון. וממש לפני סיום, בוא נדבר על כלב בוקר, שלא הייתה לו בעיה לטייל. בכלל, הוא תמיד טייל בכיף, הכל היה סבבה, ופתאום קרה משהו, והוא לא מוכן לטייל. אז הסיבות לזה יכולות מאוד מגוונות. אחת הידועות ואחת הברורות שאני לא צריך להרחיב עליה, אני בטוח שאתם יודעים ומבינים, זה איזושהי טראומה. קרה משהו שהפחיד מאוד את הכלב, צילק אותו ברמה הנפשית והרגשית, ועכשיו הוא מפחד לצאת לטייל. ואז התפקיד שלנו זה לנסות ולאתר מה זה היה. ואם אנחנו לא מצליחים לאתר מה זה היה, אז לפחות להבין איפה הכלב מפחד, וממה הוא מפחד, או מה גורם לו לפחד. ולעבוד דרך זה. לצערי יותר קשה לעזור דרך הפודקאסט לטפל בטראומה ובכלב שהוא פוסט-טראומטי וגם משהו שקרה. אם יש לכם כזה מצב, אני ממליץ מאוד או לפנות אלינו או למטפל או מטפלת התנהגותית ולהתחיל עבודה יותר פרטנית. סיבות נוספות לזה שכלב פתאום לא רוצה לצאת לטייל, זה מצב בריאותי שידרדר, ואולי אתם עדיין לא שמתם לב, זה עדיין אולי סמוי, ואחד הנפוצים שבהם זה כאב, שפתאום יש איזשהו כאב איפשהו בגוף של הכלב, והוא עדיין לא מראה לכם את זה. לזכור, כלבים מסתירים כאב בצורה מאוד 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 טובה, יש פרק שלם על זיהוי כאב עם הווטרינרית דוקטור יעל בלי אבידן, אנחנו מדברים על מהם הסימפטומים ואיך לזהות כאבים נסתרים אצל כלבים. ואם אתם חושדים שאולי זו הבעיה שבגללה הכלב לא רוצה להתקדם בטיול, אני מאוד ממליץ לכם לגשת ולהקשיב לפרק, כדי שאולי שמה תהיה לכם איזושהי תשובה. אז כל שינוי בריאותי, שינוי פיזיולוגי, פיזי של הכלב, יכול בהחלט, אני מדבר על כלבים בוגרים, יכול בהחלט להציט איזושהי בעיה חדשה כמו התעקעות בטיולים. אגב, אם הכלב גם נתקע בטיולים, כלב בוגר, וגם מתחיל אולי להיות חסר סבלנות כלפי אנשים מסוימים, כלבים מסוימים, טריגרים אחרים שבעבר הוא היה סבלני אליהם ולא הייתה בעיה מיוחדת, זה קצת יותר מקרב אתכם לחשד שיש איזושהי בעיה של כאבים נסתרים. ובפרק אנחנו מסבירים על איך אנחנו בודקים או שוללים שזה כאב נסתר, דרך דיאגנוזה מסוימת. אז אנחנו ממש לקראת סיום. הפרק הזה היה בעיקר על הסיבות, שכלבים נתקעים, ואני אתן לכם אותם ככה ממש בקצרה. זה קודם כל הרצון ללכת למקום אהוב ושיותר מעניין אותם מאשר מה שאתם מציעים להם. ריח, כלבים נמשכים אחרי ריח, וזה בהחלט יכול למשוך אותם לכל מיני כיוונים שאתם פחות רוצים. הסיבות היותר נפוצות והפחות מוכרות, שהן ככה פחות במודעות שלנו, זה איזשהו פחד, גורם מפחיד שנקלט בחושים של הכלב. עומס, טריגרים, במיוחד עומס של רעשים. הרגלה לא טובה לאביזרי הולכה. כפייה בגורות מבלי לטפל בשורש הבעיה. ואיזושהי טראומה או חווה מאוד מפחידה שהכלב עבר באזור מסוים, או כאבים שפתאום צצו, איזושהי מצב רפואי או פיזי שידרדר. אלה בהחלט הסיבות שיכולות לגרום לכלבים להיתקע, וזה התפקיד של המטפל ההתנהגותי שלכם, שאתם עובדים איתו או המטפלת, לבוא ולזהות את הבעיות האלה. מה שזה בוודאות לא, זה לא דומיננטיות, זה לא אלפא, זה לא כלב שרוצה לשלוט בכם, זה לא כלב שרוצה להוביל, שום דבר מהדברים האלה. זה פשוט, מה שנקרא, חוסר הבנה משווע בהתנהגות כלבית. זה מה שזה. אז אני מקווה שנהניתם מהפרק, ואם כן, אנא, שתפו אותו, תחלקו אותו, ואתם מוזמנים להשאיר תגובה למטה, לספר מה לקחתם מהפרק, מה אהבתם, למה התחברתם. אני מאוד אשמח לשמוע, זה בכל זאת מאוד עוזר לי, וגם תורם לספוטיפיי, לדעת שהפודקאסט שווה וכדאי להפיץ אותו ולהראות אותו ולחשוף אותו לעוד בעלי כלבי אחרים. אנחנו נתראה שבוע הבא בפרק מיוחד עם אורחת מיוחדת. יאללה ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהזנתם. אם אהבתם ואם נהניתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. תעשו פולו, כדי שהאפליקציה האהובה שלכם תודיע לכם. יום שישי היום, יש עוד פרק בפודקאסט מחשבות של כלב, ואני אפתיע אתכם עם נושא חדש ופרק חדש. אז אני מקווה שנהנתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם. אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.